אנחנו הגענו לסעיף ד' במאמר, הבאים יוסף יעקב. עלנו כאן כמה שאלות שרבי שאל על המאמר של הרבי צמח צדק, כמה דיוקים, ביחס לאדמו"ר הזקן, איך הם מפרשים את הפסוק הבאים יוסף יעקב, האם זה הולך על הגאולה, כמו שאדמו"ר הצמח צדק הביא בתחילת הדברים שלו, לעומת זאת האדמו"ר הזקן מקשר את הבאים יוסף יעקב לגלות, ומה זה בדיוק יוסף יעקב? גילוי הנשמה, או כמו שאדמו"ר הזקן מדבר על, על המצוות, שדווקא הירידה לגלות מכשירה את העולם, שנוכל לפעול את העניין הזה של קיום המצוות. ובשאל מה ההבדל, מה הקו של הרב הצמח צדק, זה כבר מאמר שלו ואדמו"ר הזקן. כדי להבין את זה, אז הרב הביא בעוד ג' שבקיום המצוות יש שני עניינים. שני עניינים. מה שני העניינים שיש בקיום המצוות? יש בקיום המצוות מעלה אחת שיש לה המשכה גדולה. אם קיים מצווה, אז הוא ממשיך אור גדול. בעולם הצילות, בעולמות עליונים, כל מצווה שאתה עושה, פועל המשכות אלוקיות גדולות, שאנחנו לא רואים אותן, אבל המשכה נפעלת, זה עניין אחד. עניין שני שנפעל בקיום המצוות, שהמצווה עושה התהפכה. היא הופכת את החושך לאור. חושך זה אומר את העניינים הגשמיים, מזככת אותם והופכת אותם לאור. זה שתי עניינים שיש בזמן, בשני מקים המצוות. עכשיו הוא אומר, מה ההבדל בשני העניינים? אז זה אומר לו ככה, יש הרי שתי תקופות כלליות בעם ישראל, תקופה של בית מקדש, תקופה של גלות. אם אני מדבר על מעלת המצוות כממשיך אור, אז באיזה תקופה המשכה היא הרבה יותר עוצמתית וגלויה ומורגשת, זה בזמן הבית. אבל אם אני מדבר על המושג של המצווה שהיא הופכת חושך לאור, זה מתאים רק בזמן הגלות. כי בזמן הבית, בזמן שבוודאי שמשיח יבוא, אז אין חושך. אין מה להפוך חושך לאור, אין חושך. לעתיד לבוא יהיה קיום המצוות לתכלית השלמות, שם לעשות לפני חלק המצוות רצונך, אין מניעות ועיכובים, אין הפרעה. אז העניין של התהפכה במצוות, בעיקר זה בזמן הגלות. זה שתי העניינים שיש במצוות, אחד מהם זה בעיקר בזמן הבית, אחד מהם זה בעיקר בזמן הגלות. זה היה סעיף ג'. עכשיו נמשיך סעיף ד'. והנה, לעתיד לבוא, הרי יש את הלשון שהבאנו, שכל הגילויים שיהיו לעתיד לבוא, הם תלויים במעשינו ובעבודתנו. מעשינו ובעבודתנו של איזה תקופות. זה אומר ככה. והנה, לעתיד לבוא, יהיה הגילוי את שני העניינים הנ"ל שבקיום המצוות. לעתיד לבוא נראה בצורה מאוד מאוד גלויה ומיוחדת את הפעולה של המצוות שלנו. עניין הראשון שבמצוות שזה יהיה המשכה, שזה פועל המשכה אלוקית, אז לעתיד לבוא המשכה תהיה הרבה יותר גדולה. דיינו, היום אנחנו עושים את המצוות בקו הזה של המשכה בפורמט קטן, ולעתיד לבוא זה יהיה בעוצמה גדולה. נראה את הלשון במאמר. גילוי ההמשכה של די קיום המצוות עצמה, זה יהיה לעתיד לבוא, יש עוד עניין. וגילוי ההמשכה של די הבירור וההתהפכה שנעשה על די המצוות. המושג של התהפכה חשוך על הנאור, על העתיד לבוא כבר לא יהיה. כי כבר אין מה להפוך חושך לאור. אין חושך. אבל ההתהפכה שאנחנו עושים היום, היא פועלת גילוי, אבל היא לא ניכרת. לעתיד לבוא, יהיה ניכר בגילוי את כל ההמשכות שפעלנו על די ההתהפכה כל זמן הגלות. ויש לומר, זה שכתוב בתניא, שהגילויים זה לעתיד תלויים ממה עשינו עבודתנו שבזמן הגלות, אדמו"ר הזקן בתניא לא מדגיש שהגילויים לעתיד לבוא תלויים במעשינו עבודתנו כולל את כל התקופות. בתניא בפרק ל"ז אדמו"ר הזקן אומר שהגילויים זה לעתיד לבוא תלויים במעשינו עבודתנו בזמן הגלות. למה הוא מדבר דווקא על זמן הגלות? לכאורה גם העבודה שלנו בזמן הבית היא איזושהי הכנה למה שיהיה לעתיד לבוא. למה אדמו"ר הזקן מדייק דווקא בזמן הגלות? כי בתניא שם מדובר בעילוי דהתהפכה חשוך על המאורה. בתניא באותם פרקים, פרק ל"ו, מתחיל לדבר על דירה בתחתונים, פרק ל"ז, שם הנושא בתניא זה העניין הזה של הפיכת החושך לאור. הנקודה הזו של ההתהפכה, מתי זה בעיקר פועלים את זה? בזמן הגלות. אז במילא, כמו שאומר, יתרון האור בא מן החושך. והגילוי דאור זה שיהיה לעתיד, זה שיהיה גילוי גדול לעתיד לבוא, מה שנקרא יתרון האור מן החושך, כתוצאה מהעבודה הזו של היהודי, תלוי בעיקר במעשינו ובעבודתנו שבזמן הגלות. כי אם אנחנו צריכים תקופה שבהם הופכים חושך לאור, אז התקופה הכי מתאימה לעניין זה זמן הגלות. לכן, מכיוון שבאותם פרקים בתניה הוא מדבר בעיקר על המעלה הזו במצוות, אמרנו שיש שתי מעלות במצוות. אבל באותה פרק בתניה אדמו"ר הזקן מדבר על הנקודה של היתרון האור מן החושך שיש במצוות. אז לכן הוא מדגיש שהאיזה תקופה בעם ישראל מכינה בעיקר את העניין הזה, תלוי בעיקר בזמן הגלות.
ומילא גם בזמן הגאולה לא יהיה את זה.
נכון, לא יהיה את העבודה הזו בכלל. אבל
להדגיש אז.
גם זמן הבית לא מתאים, כי זמן הבית גם לא היה כזה חושך כמו בזמן הגלות. זה שלעתיד לבוא יהיה הגילוי דאור מסוף שבה מצוות עצמם, זה נקודה שאדמו"ר הזקן לא מדבר שום בתניא, אבל אנחנו הזכרנו פה בתחילת סעיף ג' שיש במצוות עוד עניין. חוץ מהעניין שיש במצוות שזה הופך חושך לאור, יש במצוות עניין שזה ממשיך גילויים. העניין הזה של הגילויים של עתיד לבוא הם יהיו בעוצמה הרבה יותר גדולה. איזה תקופה בעיקר נוגעת בנקודה הזו של המשכת גילויים? תמיד בכל התקופות זה קורה, אבל בעיקר, זה תלוי בעיקר מה עשינו מה עשינו, שבזמן הבית, כי בזמן הבית, שאז יותר, העבודה היא יותר מצד הגילויים, אז במעיל הנקודה הזו, יותר תלויה בתקופה.
זה לא יפסק.
אדרבה, זה יתעצם לעתיד לבוא. מה שנאמר, ושם נעשה לפני אחר כמצוות בשום אחד. זאת אומרת, העניין הזה של ההתהפכה ייגמר. העניין הזה של ההתהפכה, הגילויים יהיו, אבל סוג העבודה הזה, היא תיגמר. אז זה, הסוג הזה, העבודה הזה, אומרים הרי שנתגעגע לימי הגלות. לא יהיה כבר את העבודה הזו של להתהפך חשוך לנאורה, כי לא יהיה יותר חשוך. אבל הסוג העבודה שפועלת המשכה, עד הרבה, לעתיד לבוא זה יתעצם הרבה יותר. יש לומר, זה שגם הגילוי דה המצוות עצמם, תלוי במה עשינו עבוד עדינו עכשיו, לכאורה שואל הרב, אם כך, אם אנחנו מחלקים את זה לשתי מעלות שהמצוות פועלים, ובמילא לשתי תקופות, אז אולי היה יותר נכון לומר, שמה המצוות שאנחנו עושים היום, בעיקר, מה עניינו העיקרי?
המשכה.
היום, בזמן הגלות, זה עיקר ההתהפכה.
אבל מה ש... היום, אבל גם מה שישאר אחר.
ימי זה המשכה גדולה, נכון. אבל הנקודה השנייה שבמצוות, מה הנקודה השנייה שבמצוות שפועלת המשכה? זה גם תלוי במעשינו עבודותינו. לכאורה, העניין הזה, למה הוא תלוי במעשינו עבודותינו היום? היום אנחנו... ההמשכה שאנחנו עושים היום לכאורה לא ניכרת. למה גם הסוג ההמשכה שהיא לעתיד לבוא, גם זה תלוי בעבודה שלנו היום? עכשיו רבי שואל אומר רבי, ויש לומר, זה שגם הגילוי דה המצוות עצמם, לא הייתה פחה, אלא עצם הזה העניין שהמצווה ממשיכה אור. זה גם תלוי במה עשינו עבודתנו עכשיו, הגם שגם לעתיד לבוא יקים המצוות. מה צריך את העבודה שלנו עכשיו? להפך, חכה, משיח יבוא. הגילוי המצוות יהיו בשלימות והמשכה תהיה גדולה, כאילו משיח יבוא ואנחנו עדיין נזקק לסוג מצוות בפורמט כיס שעשו בזמן שלא היו גילויים, ויבואו ויגידו לנו, תדע מה שיש לך לעתיד לבוא במשכה, זה תלוי בזה. למה זה תלוי בזה? לא קשור. ועד הרבה אמר הרבה, כי אם המצוות הזה יהיה בתכלית השלימות, אז מה צריך בכלל סיוע מהזמן היום בעניין הזה של ההמשכה? ובמילא גם ההמשכה של די המצוות אז תהיה בתכלית השלימות, אז למה בעניין הזה צריך את העבודה שלנו היום? כי בכדי שלעתיד לבוא תהיה שלימות ההמשכה די המצוות, או על די קדימת ההמשכה די המצוות כמו שהוא עכשיו, גם ההמשכה הגדולה והעצומה שתהיה לעתיד לבוא תלויה בהמשכה שאנחנו עושים היום. ולהעיר מהמצוות דאבות שהיו הכנה למצוות של אחרים מתן תורה. אני מביא דוגמה, הערה, שהיא מעין זה. האבות עשו מצוות לפני מתן תורה, זה בכלל לא היה דומה למצוות של אחרים מתן תורה. נכון? אחרים מתן תורה מקדשים את העולם, ויש עליונים ירדו למטה וכו'. אבל מה הכנה שהכינה את העולם לקראת מתן תורה? זה כתוב שהמצוות שהאבות קיימו, זה הכנה. למרות ש... אתה גם פה אתה יכול לשאול את אותה שאלה. שמה צריך את ההכנה של האבות למצוות שנקיים אחרי מתן תורה? אחרי מתן תורה זה ריבעין ארוך. מה עוזר המצוות של האבות שהם היו כאילו בפורמט קטן? אומרים, לא, זה הסדר. צריך את העבודה של האבות כדי להכין שהעולם יהיה מוכשר גם לגילוי שיהיה לעתיד לבוא. במילא גם אותו דבר... אנחנו, היום, המצוות שאנחנו עושים היום ממשיכים אור, המצוות שיקרמו אחרי ביאת משיח זה הרבה יותר מעלה. אומרים, גם ההמשכה העצומה שתהיה אחרי ביאת משיח, במה היא תלויה? מעשינו בעבודתנו היום, גם הנקודה הזו. יש לומר שגם עניין זה הוא בעיקר על ידי העבודה שבזמן הבית. הנקודה הזו של ההמשכה, נכון, היא גם זמן הגלות פועלת, אבל אם אני אסתכל בסיכום כללי של כל תקופות מאז מתן תורה עד ביאת משיח, איזה תקופה בעיקר היא נחשבת כהכנה לנקודה הזו שיהיה לעתיד לבוא המשכה גדולה? זמן הבית. כי בזמן הבית עיקר עבודה באמת היה המשכה ולא כל כך הייתה הפכה.
יש עובדה שגם המדונק לא מדבר על זה. בזמן הגלות הוא לא מדבר על ההמשכה הזו.
הוא אומר, תלוי מעשינו עבודתנו באופן כללי גם עכשיו. אמרת לשון, גם עכשיו. גם עכשיו את הכוונה היא גם בזמן הגלות. אבל הוא מוסיף, יש לומר, בעיקר אבל, הנקודה הזו היא בזמן הבית. למה? בזמן הבית, האדם והעולם היו בדרגה הנעלית יותר מזמן הגלות. כן? אז אם אני רוצה דוגמית הכי תואמת למה שיהיה לעתיד לבוא, בנקודה הזו של ההמשכה, לא בנקודה של ההתהפכה, בנקודה של המשכת האור, איזה תקופה היא הכי דומה לה לעתיד לבוא? הזמן הבית. כי בזמן הבית העולם היה יותר מזוכח. האנשים היו יותר מזוכחים. כמו שראינו בסעיף ג' את הנקודה שיכלו לכרוע ולהשתחוות, היה ביטול פנימי וביטול חיצוני. אז במילא התקופה הזו של זמן הבית יותר מוכשרת להמשכה הזו. ולכן, בקיום המצוות שבזמן הבית, שאז שאדם קיים גם מצווה בזמן הבית, כל הנתונים היו יותר מזוכחים מאשר בזמן הגלות. שאדם שקיים המצווה, לכן הדבר הגשמי שבו נעשתה המצווה, היו בדרגה נעלית, היה שלימות בדוגמת השלימות הקיים המצווה של לעתיד לבוא. אז לכן התקופה מכינה את לעתיד לבוא, בנקודה הזו של המשכה, איזה תקופה בעיקר מכינה את לעתיד לבוא? זמן הבית. ולכן זה שהמצוות דעכשיו הם הכנה למצוות דעתיד לבוא, זה שאנחנו מסכמים ואומרים אמירה כזו כללית, שהמצוות של עכשיו מכינים, עכשיו, כולל גם היום, זמן הגלות, אבל העכשיו הזה,
כולל הכל,
ובעיקר זמן הבית. ובעיקר במצוות שבזמן הבית. למרות שגם היום זה פועל, אבל בעיקר בזמן הבית. עכשיו הרב מוסיף ויש לומר בסוגריים, שזה שגם היום זה פועל, לא רק בזמן הבית, מה פועל? המשכה שתהיה לעתיד לבוא, המשכת האור, גם זה תלוי במעשינו עכשיו. לכן אמר הרבי בסוגריים דבר מעניין, שלכן יש דוגמאות שקרו בהיסטוריה, בזמן הגלות, תוספות, חידושים בתורה, שזה בעצם מראה שגם בתקופה הזו פועלת המשכת אור גבוה יותר. איפה רואים את זה? יש לומר שזהו גם מהטעמים על זה שבזמן הגלות נתפספו כמה וכמה עניינים במצוות. יש כל מיני מצוות שהתפספו דווקא, למשל עידורים ומנהגים, כל מיני דברים שלא היו בדורות קודמים, כל מיני עידורים וכל מיני מנהגים, ודווקא עכשיו הם התפספו. וגם בתורה, שנייה, וגם בתורה יש תוספות. למשל, איזה תוספות יש בתורה? אז הרבה אומר, לא רק עניינים פרטיים, לא רק עניינים פרטיים שאנשים מחדשים חידושים וכותבים כל מיני קובצי הערות וכל מיני דברים, אלא גם עניינים כלליים, עניינים כלליים אוניברסליים לכלל ישראל, יש חידושים, למשל, המשנה. משנה זה הספר ששייך לכללות, עניין כללי מאוד בתורה, תורה שבעל פה. מתי המשנה התייסדה ונכתבה? נסדרה לידי רבינו הקדוש בזמן הגלות. אלא שאז לא היה קושי הגלות, אבל זה דווקא בזמן הגלות. הרבי מביא על הנקודה שלא היה קושי הגלות, הרבי מביא בהערה 35, הרבי מסופר שמלך רומי, אנטונינוס, היה לא רק חבר, הרבי מביא מהגמרא שהיה שמש, שימש את רבי. היינו, נוגעת לזה מלך פרס, משהו אחר. אבל, אז זה מראה שאפילו המלך רומי היה, אז זה לא היה קושי הגלות. ובכל שכן הברייתא והגמרא, שהם נסדרו בזמן הגלות, למה זה קורה? למה יש חידושים בתורה בזמן הגלות? למה יש עידורים ומנהגים ומצוות שהתווספו בזמן הגלות? בכדי שתהיה שלימות גם בעבודה לתורה ומצוות שבזמן הגלות. הרי המצוות האלה צריכים להכין את לעתיד לבוא. ומה יהיה לעתיד לבוא? המשכה האלוקית גדולה. אמרנו קודם שזה עיקר בזמן הבית, אבל גם בזמן הגלות צריכה להכין את זה. זמן הגלות קשורה להכנה לשני הנקודות. אז זה שבזמן הגלות הוא מכין את הגילויים שיהיה לעתיד לבוא, צריך שגם בזמן הגלות יהיה מעין סוג של גילוי חדש. וזה מתבטא במצוות ובמנהגים, בעניינים בתורה. ועל ידי זה, גם על ידי עבודה שבזמן הגלות, יבואו לשלימות האמיתית לתורה ומצוות לעתיד לבוא. זה בעצם פועל שכבר היום יש לנו קשר לתוצאה שתהיה לעתיד לבוא. עכשיו, אחרי שלמדנו, מה בעצם למדנו? לסיכום. שיש במצווה שני עניינים. וסיכמנו ששני העניינים קשורים לכל התקופות. נכון שיש משהו ששייך בעיקר לתקופה הזו ולתקופה הזו, אבל בסיכום, הכל קשור לכל התקופות. עכשיו, הרבי יסגור את העניין ויראה. בוא נראה, האם ההכנה, מה שנלמד עכשיו באותי, האם ההכנה והתוצאה דומה, קשורה או שונה? בדרך כלל הכנה מתאימה לתוצאה. או ההכנה גורמת את התוצאה. אם נתבונן, נגיד בעל פה את הכיוון ואני אקרא בפנים, אם נתבונן בשתי המעלות שיש במצוות, נתייחס רגע למעלה שבמצוות, העניין של התקפיה והתהפכה חשוך על הנאור. זה העבודה שמביא את הגילוי הגדול שיהיה אחרי בן משיח. העבודה הזו והתוצאה דומות? בכלל לא. למה לא? כי פה אתה עובד להפוך חושך לאור, ושם אין חושך יותר. אז פה זה עבודה ותוצאה. לעומת העניין השני, שקיום המצוות פועל גילוי והמשכה, אז היום יש המשכה קטנה, ואז יהיה המשכה עוד יותר גדול. זאת אומרת, זה שתי כיוונים, האם העבודה של הגלות היא ממש אותו עניין כמו של העתיד לבוא רק בעוצמה יותר גדולה, או שזה רק הכנה, אבל זה בכלל עניין שונה. נראה עכשיו במשנה. והנה, החילוק בין שני עניינים הנ"ל שבקיום המצוות, מה ההבדל שיוצא בין שתי המעלות שאמרנו שיש במצוות? המעלה של ההמשכה או המעלה של ההתהפכה? כמו שרבי מביא את זה בסוגריים בקיצור. ההמשכה שעל ידי המצווה, שזה עניין אחד, והבירור שנעשה על ידה, שזה העניין השני. מה ההבדל בין שניהם? שניהם קוראים. היום קורה שניהם. לעתיד לבוא יהיה תוצאה של שניהם. מה ההבדל? הוא גם בשייכות לעבודה עכשיו עם הגילוי שיהיה מזה לעתיד לבוא. ההבדל בין שניהם הוא עד כמה העבודה של היום קשורה לגילוי שיהיה לעתיד לבוא. האם זה המשך, או שזה סיבה ותוצאה, אבל לא המשך. כמו שהרבי מפרט. זה בעניין ההמשכה של המצוות. אם נדבר על על העניין שיש במצווה שזה מביא המשכה אלוקית גדולה, אז מה הקשר בין העבודה הזו למה שיהיה לעתיד לבוא? קשר מאוד, מאוד ישר. כיוון שהשלימות ההמשכה היא שהמשכה תהיה בגילוי. כל ההמשכה, היום באים ליהודים, אומרים לו, תשמע, אתה מניח תפילין, נמשך אור באצילות. הוא אומר, בסדר, מה יש לי מהאצילות? אני לא רואה את האצילות, אני לא יודע מה קורה. יגידו לו, תשמע, משיח יבוא, אתה תראה את התפילין שלך, מה היא פועלת? או, אז אתה לא תגיד, אני כבר מחכה. אם אני יודע שהיום אני פועל עניין של המשכה, רק אני לא רואה את ההמשכה, אומרים לך, יבוא משיח, אתה תראה את ההמשכה. אז הקשר בין התוצאה, דיינו בין הגאולה, לבין העבודה, זה קשר ישיר. הרי גם עניינה של העבודה והמשכה עכשיו הוא שיהיה לעתיד לבוא הגילוי שלה. אז היום שיהודי עושה מצווה והוא פועל המשכה, אז הוא בפעולה שהוא עושה היום אומר, מה אני עוד מקיים מצווה? שיהיה המשכה? מה, ודאי, המשכה תהיה בגאולה עד יותר. אז יהודי יכול לחיות עכשיו במצווה ולהרגיש, המצווה הזו היא פועלת את הגילוי, היא מביאה את הגאולה, זה קשור ישר. זה אם אנחנו מדברים על מעלת המצווה, שעניינה המשכה, אז זה ממש קשור לעתיד לבוא. אבל הוא בעניין הבירור של המצוות, אבל הנקודה השנייה שיש במצוות. מה הנקודה השנייה שיש במצוות? ההתהפכה. ההתהפכה הזו לא יהיה לעתיד לבוא יותר. זה לא פירוש שם. היום אני עושה התהפכה, אז משיח יבוא, ההתהפכה יהיה עוד יותר חזק, לא? כיוון שעניינה של העבודה, מה זה העבודה של ההתהפכה היום? הוא בירור החושך, זה כל העבודה. כדי להצליח בעבודה הזו, אתה צריך שיהיה לך חושך, ואתה מברר את החושך. אז כל העבודה הזו כאילו מצריכה חושך. היינו שבעבודה הזו נרגע שישנו חושך שצריך לבררו. אז זה לא יימשך ויגיד משיח יבוא זה יהיה יותר חזק. משיח יבוא מה יקרה לזה? זהו. ייפסק העבודה הזו. הרי העבודה עכשיו והגילוי שיהיה לעתיד שיהיה על ידי זה. מה יהיה לעתיד? ורוח התומה אוויר מן הארץ משני עניינים? אין קשר בין הקשר היחיד שהעבודה הזו תביא איזה תוצאה טובה. אבל זה לא שהעבודה עצמה היום היא פורמט קטן, ולעתיד היא נמשכת בעוצמה יותר גדולה. זה שני דברים שונים. עכשיו אנחנו אחרי כל ההקדמה הזו, אנחנו מבינים שיש בה מצוות שני עניינים, אנחנו מנתחים את שני עניינים במובן, ביחס והקשר בין ההכנה, בין הגלות לגאולה. עכשיו נחזור לדיוקים של הפסוק, איך שהוא מופיע אצל הרב צמח צדק, הבאים ישרש יעקב, והרב צמח צדק מביא שני פירושים, למה הוא מתחיל? מה הוא אומר? הפירוש הראשון הוא אומר שהבאים הולך, תרגום יונתן בן עוזיאל, הבאים הולך לגאולה, ומה זה ישרש, גילוי הנשמה, ואז מה הוא אומר? פירוש שני, שזה כמו העניין של המצוות, ואז הייתה שאלה, למה הוא לא הופך, הרי הסדר צריך להיות הפוך, כן? אז עכשיו הרב נוגע בזה. על פי זה יובן, עכשיו נבין את הדיוקים שדייקנו. יובן זה שבמאמר הנעל, במאמר שהבאנו בתחילה, המאמר של הרב צמח צדק, אינו מביא הפירוש שהבאים קיה לירידה בגלות. בכלל הרב צמח צדק לא הולך באותו קו כמו האדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן, כשהוא מדבר על הבאים ישר של יעקב, אז מה הוא מסביר מה זה הבאים, לאן באים? למצרים. מה הרב צמח צדק מסביר מה זה הבאים?
לגאולה.
הרב צמח לא מביא בכלל את הפירוש שהבאים הולך על הגלות. אפילו לא מביא זה כפירוש שני, בכלל לא מדבר על זה. וגם עוד שאלה שאלנו, הסדר זה שני הפירושים. שאלנו איך הרב צמח צדק מביא את שני הפירושים שהוא מביא, מה הסדר, למה הוא מביא קודם כל את העניין של גילוי הנשמה, ואחרי זה הוא מביא את העניין של המצוות. וגם הסדר זה שני הפירושים שבמאמר. אז הרב אומר, למה? כי הרב צמח צדק מדבר בעיקר על איזה נקודה במצוות? המשכה. זה הנושא של הרב צמח צדק. אדמו"ר הזקן מדבר על הנקודה של ההתהפכה. הרב צמח צדק מדבר על ההמשכה. במילא מדברים על ההמשכה, אז קודם כל, מה אמרנו כרגע באותי בחלק הראשון? שכשמדברים על ההמשכה, אז הפעולה והתוצאה זה אותו עניין. אם נדבר למשל על אדם שמכניס גרים באדמה, משריש גרים באדמה, שיצמח, אז אני בא ואומר, הגרים והתוצאה אין קשר ביניהם. ברור שיש קשר. שמתי תפוז, יצא תפוזים. שמתי בננות, יצא בננות. השרשה היא פשוט הכנה שכרגע יש לי, אדם שם חיטה. אז יש לו חיטה אחת, שם חיטה, מוציא חיטה. זאת אומרת, הפעולה יש לה, למה זה דומה, שאני מדבר על השרשה במובן הזה, למה זה דומה? להמשכה, או זמן הבית וגאולה, ובגדול אפילו בזמן הזה, אבל איזה נקודה במצוות בעיקר אנחנו מדברים? על ההמשכה. אז אני נראית על השם. כי מזה שבקפי קיום המצוות עכשיו, נקרא בכתוב בשם השרשה, זה שהפסוק קורא ישרש על המצוות שמקיימים היום, איך, לא, אם אני קורא למצוות השרשה, פירושו שאני מסתכל על המצוות באיזה מבט, שהוא ממש אותו עניין, ממש אותו עניין, הזריעה והצמיחה. אז אם אני קורא לזה בשם השרשה, בעניינה של השרשה, זריעה, מה העניין של השרשה, מה העניין של הזריעה, ובכדי להביא צמיחה, אז מוכח, אז מה מוכח, על איזה נושא במצוות אנחנו מדברים פה? על ההמשכה, לא על ההתהפכה. מוכח שהעניין דיקים המצוות שבפסוק זה, איזה נקודה במצוות אנחנו מדברים כאן, הוא ההמשכה של דעי המצווה. לא הבירור שנעשה על ידה, כי אם היינו מדברים על הבירור, אז לא הייתי קורא לזה השרשה, כי אמרנו קודם שההתהפכה זה לא...
זה רק בגלות.
רק בגלות. ולכן עכשיו מובן, מכיוון שהרב צמח צדק במאמר מדבר בעיקר על הפעולה הזו של המצוות שהיא המשכה, הוא לא יכול להביא שהבאים הולך על הגלות, כי הגלות זה נקודה של התהפכה, ולכן אינו מביא כאן הפירוש הבאים כאלה ירידה בגלות, כי מעלת העבודה שבזמן הגלות, מה הנקודה בגלות? לא המשכה. מה הנקודה בגלות? איזה נקודה, איזה ייחודיות יש במצוות בזמן הגלות? בנוגע לבירור של דעי המצווה. זה מה שקורה בזמן הגלות. מה שאין כן, ההמשכה של דעי המצווה היא יותר בעבודה שמזמן הבית. אז לכן מתאים יותר להסביר שמדברים על תקופה של הבית בכלל. מדובר על ההמשכה שבמצוות. במילא, מובן גם למה, א', למה הוא לא מביא הבאים על הגלות, ולמה גם הוא מביא את המצוות כפירוש שני, ולא כפירוש ראשון. למה? וזהו גם מה שהפירוש די ישרה שיעקב קהל, כי אם המצוות עכשיו, בא לאחרי, ובהמשך, לפירוש שישרה שיעקב קהל, גילו על נשמה של הנשמה של עתיד לבוא. למה? כי, נגיד זה במילים פשוטות. אדם שהולך עכשיו לזרוע תפוזים, הוא זורע גרעיני תפוז. אז אני אומר לו, הבן אדם הזה הולך עכשיו, הוא מתעסק עכשיו עם תפוזים. איפה תפוזים? אין תפוזים עדיין, יש לך גרעינים. אבל הגרעין והתפוז זה אותו עניין. מה הוא הולך להתעסק? במה הוא משקיע? הוא משקיע בתוצאה, נכון? אז הרב עצמו עסק, עכשיו הנמשל. עוד רגע תבין. הרב עצמו עסק אומר ככה. אני מדבר על ההמשכה של המצוות. וההמשכה של המצוות שעושים היום, היא בדיוק מה שיהיה לעתיד לבוא.
תוקעים זריעה.
אז אני אומר לך מראש, אני מדבר על הגילויים, על ההמשכות.
לא, אבל אתה התחלת עם הגילוי.
לא, הרב עצמו עסק מתחיל עם העניין של הגילוי.
גאולה.
גאולה, ואומר מה זה ישרש, יתיילידון, השורש הנשמה מתגלה. זה הנקודה, אנחנו מדברים על גילויים.
איך יתיילדון? על ידי זריעה.
יפה, אכן הוא מביא אחרי זה, תדע לך שהזריעה זה הביטוי של הנקודה, זה לא שתי דברים שונים. שלא תתבלבל, תחשוב שהזריעה זה משהו אחד. אני מדבר, תראה עוד הפעם את הלשון. תראה עוד הפעם את הלשון. וזהו גם מה שהפירוש שישרש יעקב קאי על קיום המצוות עכשיו בא לאחרי ובהמשך לפירוש שישרש יעקב קאי על גילוי שורש הנשמה שיהיה לעתיד לבוא. קודם כל אני מדבר על שורש הנשמה שיהיה לעתיד לבוא ואחרי זה אני מדבר על זה. למה? תראה את הלשון. כי המשכה של די קיום המצוות עכשיו שבפסוק ישרש יעקב היא המשכת שורש הנשמה ועניינה של המשכה הוא שתהיה לעתיד לבוא בגילוי תלידון. כדי להדגיש שכל הפעולה, אם אני מדבר על המצוות, לא על ההתהפכה. אם מדבר על המצוות, על הגילוי, אז אני כל הזמן מתעסק, אני עכשיו מביא את גילוי הנשמה לעולם. אני מביא את גילוי, אני מביא את הגאולה לעולם. זה כל הפעולה במצוות. עכשיו אני עוד לא רואה, בסדר, חכה. אני כרגע, כמו הוא אומר, אני עכשיו, אותו תורה יש לי תפוזים. מה תפוזים? אין לך כלום. אני עכשיו רואה כבר את התפוזים, כי אני מכניס עכשיו תפוזים, ועוד יבוא חורף, אתה תראה, מתחיל לצאת.
זה כוונה חבויה בפנים.
ברור, אבל כדי להדגיש, אז זה משרה במסביר לנו. לכן הרב עצם הצדק מתחיל עם גילוי שורש הנשמה, ואחרי זה מדבר על המצוות, שתבין על איזה נקודה במצוות אני מדבר. אני מדבר, העיקר במצוות זה הגילוי, הוא לא מזכיר שום דבר בעניין של ההתהפכה חשוך לנאורה, רק על הגילוי. זה הדגש בסדר, שאם הוא היה מתחיל עם המצוות, לא היית יודע עדיין מה המטרה במצוות. איזה נקודה? אז הייתי, כדי שמלכתחילה, תסתכל על המצוות רק בנקודה של המשכה, כי על זה רוצה לדבר, אז הוא אומר לך, קודם כל תשמע, הבאים ישרש יעקב זה המשכה אלוקית גדולה. גילוי שורש הנשמה, זה הבאים ישרש יעקב. וזה המצוות שאני עושה היום. המצוות שאני עושה היום, אני מתעסק עם העניין הזה. לכן אני מביא את זה בצורה הזו. סעיף וב. הוא אומר, ויש צריך להבין, ולפי ביאור הנ"ל, לפי מה שהסברנו קודם, שהשייכות היא קיום המצוות עכשיו, שזה הפירוש השני, אנחנו מדברים כרגע לרבי צמח צדק, כן? הפירוש השני, לגאולה, שזה הפירוש הראשון שהוא מביא, ובעניין זה ישרש יעקב. כן? מה הקשר בין המצוות עכשיו לגאולה? כי הישרש, דווקא מדברים על מושג ישרש, מה זה ישרש? ישרש זה אומר שאני עושה את השורש של מה שיצמח. שעניינה של המשכת השורש עכשיו, זה שהיום אני משריש, מה העניין, מה אני עושה כרגע? לא משחית זרעים באדמה.
תהיה בגילוי.
אני פועל ממש להמשכה, ושהמשכה תהיה בגילוי. ומזה שאומר במאמר בתחילתו, עוד לפני שמעתיק התרגום יונתן, לפני שמעתיק את התרגום יונתן, מה הוא אומר שם? שהתרגום יונתן מפרש את הפסוק על הגאולה, הוא מיד אומר, שהתרגום יונתן מזל אומר על הגאולה, ואז הוא אומר הבאים וכו'. אבל קודם כל הוא נותן את הכותרת. מובן שזהו עיקר הפירוש. מה בעיקר הוא רוצה להגיד לנו? את העניין הזה של ההמשכה ואת הקשר בין זה לגאולה. ומזה משמע, לזה שהפירוש שישרש יעקב קאי על קיום המצוות עכשיו, בא לאחרי ובהמשך לפירוש התרגום יונתן, ולפי שקיום המצוות עכשיו, בא בהמשך לכללות עניין הגאולה. זאת אומרת, ויש לומר, שזה, זה שמקדים במאמר, הפירוש שקיים לגאולה, זה שאדמו הזקן, סליחה, הרי בעצם הצדק, פותח בכותרת של המאמר, מיד על ההתחלה, שבכלל הפסוק הזה הולך על הגאולה, ואז הוא מביא את התרגום יונתן וכו'. וכי כל העניינים נמשכים מהתורה. הסתכל באורייתא וברא אלמה. יש את הלשון בזוהר שאומר הסתכל באורייתא וברא אלמה, והרב תמיד לוקח את זה אפילו יותר מהזוהר. דהיינו, הפשט בזוהר מדבר על ששת ימי בראשית. שבששת ימי בראשית, איך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הסתכל באורייתא וברא אלמה. הרב לוקח את הזוהר הזה ומרחיב את זה עוד יותר. הוא אומר, לא רק בששת ימי בראשית, אלא כל השנים, כל שיטה השני, כל שיטה אלפי שני דעה ואלמה, הנביאים, ועד היום, הרבים והתורה, כל מה שיש בעולם היום, מתחיל בתורה. נסתכל באורייתא היום, וברא אלמה היום. אין לו, אתה רוצה שיקרה משהו בעולם, התורה בעל הבית על העולם.
התורה כתובת.
התורה כתוב והתורה פועלת. תלמד תורה, תלמד עניין זה, זה יפעל. כל דבר פועל.
כמו
עניין
של מחשבה.
על דרך. עניין של מחשבה לעשות את זה, תקבל משהו אחר. הוא מיד מתייחס, זה דבר מעניין. במילא מה הרב רוצה להגיד כאן? מה זה קשור אלינו לענייננו? הרב עצמו רוצה פותח את המושג של הגאולה, הוא כאילו לא מחכה. הוא פותח את המאמר, ודבר ראשון, אומר, הבאים יושבי שיעקב, יונתן מנוזיאל, אומר שזה הולך על הגאולה. אחרי זה הוא מביא את הפירוש. למה הוא מביא את זה ישר בכות? עוד רגע, תגיד, פירש, תגיד, יונתן מנוזיאל, ונביא את הדברים. הוא רוצה, שימו לב, אחרי הוא אומר כאן. ועל די שבתורה מקדימים עניין הגאולה, אם במאמר בתורה הוא מקדים את הגאולה לכתוב שורה אחת קודם, הרי בעצם הצדק, במאמר.
בישעיהו.
לא, הרב עצם הצדק בביור שלו על הבאים ישרש יעקב, במאמר שלו, הוא מביא את המילים האלה, מיד אומר לנו, שהתרגום יונתן מנוזיאל אומר שזה הולך על הגאולה, דבר ראשון, עוד לפני שהוא מביא את המילים, התיילידון לבית יעקב, התכנסון מבין גלבטון, כל מה שהוא מביא אחר כך, עוד לפני שהוא מביא את הלשון, הוא קודם כל אומר, זה קי על הגאולה, אז הוא הקדים את מושג הגאולה בעוד שורה.
כתוב פה בישעיהו. והנביא כתוב.
הרי בעצם הצדק מתחיל קודם כל להגיד שזה הולך על הגאולה. לפני שהוא מביא את תרגום יונתן מנוזיאל. ובואו נרחיב את זה. לפני שהוא מזכיר גם את המצוות. אוקיי? לפני הכל. דבר ראשון הגאולה. הוא מקדים את הגאולה לפני יונתן מנוזיאל. מקדים את הגאולה לפני הכל. למה? כי הוא רוצה לדבר על הגאולה דבר ראשון. מה זה ייתן ומדבר על התורה דבר? מה הסיבה? למה אתה רוצה לפתוח את המאמר בגאולה דבר ראשון? כי הסתכל באורייתא וברא אלמה. אז מה יקרה אם אני מתחיל בתורה לגאולה קודם?
מקדם את זה.
אז הגאולה תבוא קודם.
גם
במציאות. ועל די שבתורה מקדימים עניין הגאולה, נמשך גם בעולם, שגאולה תהיה בהקדם יותר. ולהוסיף, מתזרם את הצדק קודם כל, אומר לך בכותרת, הולכים לדבר כאן על גאולה. אחר כך הוא יביא לך מה הוא אומר. ואחר כך הוא יגיד לך את האמיתות, אבל קודם כל אני רוצה להגיד לך את המילה הגאולה.
זה
הרס את הגאולה. הוא להוסיף, וכאשר יהודי, ומכל שכן נוסי, חושב על דבר עניין טוב, המחשבה שלו פועלת שכן יהיה בפועל. אם הרב, אם יהודי בכלל חושב על משהו טוב, המחשבה שלו פועלת. ואם רב חושב על משהו מסוים, המחשבה שלו ודאי פועלת. ופה יש הערה מעניינת, בהערה 38, שיש הרי את הסיפור המפורסם, שהרב עצם הצדק אמר לחסיד, רח דגות וזן גות. זה אנחנו מכירים. יש באגרות קודש של הרב הקודם, הוא מביא שם משפט שאנחנו פחות מכירים. שהחסיד, כשהוא שמע פעם ראשונה מהרב הצמח צדק את האמירה הזו, תחשוב טוב יהיה טוב, אז הוא הגיב מיד לרב ואמר לו, אני אחשוב, שהרב יחשוב. אם הרב יחשוב, ודאי יהיה טוב. הרב הצמח צדק אמר לו, לא, אתה תחשוב.
מה יעזור?
מה יעזור המחשבה שלי? שהרב יחשוב. הרב הצמח צדק אבל רצה שהוא יחשוב. אבל זה שהרב הקודם הביא את האמירה הזו, זה אומר שהאמירה הזו יש לה מקום. כי אם זה היה סתם אמירה שטותית, הוא לא היה מביא את זה. הוא מביא את זה, יש לה מקום. הרבה בפני מביא את זה. ומכל שכנוסי, את האב האמינה של החסיד, שהרבה הקודם מצטט את זה במכתב, הרי מכניס את זה כבר במאמר, בתור, בתור דבר עובדתי, שאם נוסי חושב קודם, בוודאי שזה פועל יותר ממה שהחסיד חושב. ופה בענייננו מדובר על נוסי, שהרי בעצמך צדק מקדים גאולה, אז אם הרי בעצמך צדק מקדים גאולה, זה ודאי. כמאמר עצמך צדק, כשנתפרסם על די כבוד ושד מורה וחמי אדמו, טרח דגות וזין גות, וסיפר כבוד ושד מורה וחמי אדמו, שעצמך צדק אמר מאמר זה לאחד החסידים. ולא מחשבתו של החסיד, הסגיבון גוד בפועל. החסיד התחיל לחשוב טוב ונהיה טוב, הרב עצמך צדק הרי אמר לו, שהוא יזכה לרקוד בחתונות של הנכדים, שיהיו מהילד הזה, שיבריא, כתוצר מהמחשבה שלו. ויש לומר את זה שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו הוסיף סיפור הנעל, למה הרבה צ'נצלק, למה הרבה הקודם מספר, שבאמת בסוף ככה נהיה, ואחר כך באמת הרבה צ'נצלק, סליחה, הרבה הקודם באיגרת אפילו מסתער שהוא מכיר את הבן של אותו חסיד או הנכד, אני לא זוכר את הפרט הזה בדיוק, אבל הרבה הקודם ממש מתאר שככה, שהדבר הזה קרה בפועל. מה מוסיף זה שהרב הקודם מתאר שהעניין הזה קרה בפועל? כי על ידי שרק הם בפועל, אחרי, מכיוון שזה קרה בפועל ממש, הוא מדגיש שזה קרה בפועל, נמשך זה גם בגשמיות. אז זה פועל שכפשוטו, כשאתה תחשוב טוב זה יהיה כפשוטו. אבל דרך הידוע, לזה שהנביאים עשו גם פעולות בגשמיות בהתאם לנבואתם, כשהקדוש ברוך הוא נתן נבואה לנביא, אז הנביא עשה איזה פעולה גשמית, עם כל מיני פעולות, כמו המקל של ירמיהו, או... או סיר נפוח שכתוב את זה וכדומה, וכי על ידי זה נעשה קשר את הנבואה עם גשמיות העולם. ויש לומר, כאשר המחשבה באה בדיבור, אם אתה לא רק חושב טוב, אתה חושב טוב ואומר טוב, מכל שכם ממעשה ואתה עושה פעולות שהן תואמות לחשיבה החיובית שלך, היא פועלת עוד יותר. על אחת כמה וכמה בנידון דידן. בנוסף, לזה שהמחשבה זה עצם הצדק להקדים הפירוש הבאים ישרי שיעקב קהל הגאולה. בא בכתב, הוא גם חלק בתורה. הרב עצם הצדק גם כתב על, חשב על זה, כתב את זה, כתב את זה במאמר. עכשיו חלק מהתורה מקדימה את הגאולה. אז עוד, עוד, עוד נקודה, למה הרב עצם הצדק מקדים...
למה?
מקדים
למה?
מקדים לישרש. אני אומר, אפילו הוא מקדים בכותרת, מקדים לישרש, כן? זה שהוא מקדים את הפירוש הזה, לפירוש הזה, זה בכדי להביא את העניין של הגאולה. יהי רצון שעל ידי הדיבור בעניינים אלו, ימהרו ויזרזו כל זה עוד יותר. בפרט על ידי עבודה והפצת היהדות בכלל, והפצת המעיינות בפרט, שזו יחנה קרובה לקיום היהוד, מלא הארץ, דעה את הוויה, כמה הם להם מכסים. זה סיום וחותם ספרו של הרמב״ם, בעל ההילולה דחף טבת, הרבה אמרת המאמר הזה בשבת יוטה טבת, יום לפני ההילולה של הרמב״ם. שעניין זה קשור גם עם התחלת ספרו של הרמב״ם, מה הוא כותב, לידע שיש שם הציור ראשון. וזה קשור גם עם הספר תניה קדישה, ספרו של אדמור הזקן, שהוא בא להילולה זה כבדה לטבת. בו נתברו העניינים, דידיית השם. גם הרמב״ם, גם אדמו"ר הזקן, שניהם בספרים שלהם, מדברים על ידיעת אלוקות. והיא רצון שזכותם של בעלי ההילולה, דיינו אדמו"ר הזקן והרמב״ם, שקיבצו וליקטו בספריהם ענה על כל ענני התורה, ספר משנה תורה, מה הוא מקבץ, כמו שהרמב״ם כותב בעצמו, מקבץ כל ההלכות דניגלי תורה. ספר ליקוטי אמרים תניה, מה הוא, כמו שקרא לעצמו, ספר ליקוטי, המלכה את כל העניינים בפנימיות התורה. ומוסיף לזה הרבה וגם הספרים תורה ולקוטי תורה, שבהם נלקטו, הרבה עצמו הצדק ליקט שם, המאמרים העיקריים, ידוע הרי שהיו 2000 מאמרים, שמתוכם הרבה עצמו הצדק בחר את המאמרים הכי עיקריים של אדמו"ר הזקן, כפי שנסדורו על ידי עצמו הצדק. אז במילא, כשלומדים בכלל, כשמפיצים יהדות בכלל, במפרט הפצת המעיינות והספרים האלה במיוחד, יקרב וימהר עוד יותר קיום הייעוד שבהפטרה, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. זה הסיום של ההפטרה, לא הסיום, בחלק השני של ההפטרה, כתוב את הפסוק הזה, על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו, כמו שרש"י אומר בניצובים, שהקדוש ברוך הוא אוחז בידו של כל אחד ואחד, תראה בחזר על זה הרבה פעמים, שבקרוב ממש ילקט את כולנו, ונלך כולנו יחד לארץ הקודש, כמו שתהיה בהרחבה, יחיב השם אלוקיך את גבולך, שם גופה לירושלים, לבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו ממש.
מעניין שגם